מסכת עבודה זרה, פרק חמישי. פרק שלנו יעסוק בעוד הלכות שקשורות למסע ומתן עם יי נסך. משנה א', הסוחרת הפועל לעשות עמו ביי נסך, שכרו אסור. גוי, שכר ישראל לעבוד איתו ביי נסך, והוא עשה את זה, שכרו אסור, כי הוא עשה את זה, הסתכר באיסורי הנאה. שכרו לעשות עמו מלאכה אחרת, אף על פי שאמר לו, העבר לי חבית של יי נסך ממקום למקום, שכרו מותר. אם הוא שכר אותו למטרה אחרת, אבל באמצע הוא אמר לו, תעשה טוב, תעביר את החבית יי נסך הזה ממקום למקום, אז למרות שהוא לא היה אמור לעשות את זה, שכרו עדיין מותר, כי זה רק מובלע בפנים. הסוחר את החמור להביא עליה יי נסך, שכרה אסור. עוד פעם, הוא סוחר מישראל חמור, וזה בשביל להעביר עליה יי נסך, והישראל יודע את זה, אז שכר אסור, כי זה נטו היה בשביל יי נסך. שכרה להישב עליה, אבל פי שהניח הגוי לגינו עליה, שכרה מותר. אם הגוי, הוא שכר בשביל לרכב עליה, והגוי הניח את הקנקן, את הבקבוק יין שלו עליה, שכרה מותר. בגלל שאם הוא לא היה מניח את הבקבוק יין שלו, זה לא שהגוי היה יכול לדרוש לשלם פחות על החמור, ולכן אין איזה שום משמעות מבחינת שכר החמור. משנה ב', יין נסך שנפל על גבי ענבים ידיכן והן מותרות. אז יין שנפל על ענבים, שופים את הענבים והכל בסדר. ואם היו מבוקעות אסורות, אם הענבים יש בהם חריצים, אז הן כבר אסורות, כי היין הנסך מתערבב עם הבשר של הענבים, עם המיץ שבתוך הענבים, וזה אוסר אותה. נפל על גבי תאנים או על גבי תמרים, אם יש בהם בנותן טעם, אסור. אז ביי נסך שנפל על ענבים, זה נקרא מין במינו, וזה אוסר בכל שהוא. אבל אם זה נפל על תאנים או על תמרים, אז רק אם יש בזה בנותן טעם, זה אסור. מה הכוונה בנותן טעם? שהיין נותן בתאנים או בענבים טעם לשווח, משפר את הטעם שלהם. רק אז הוא אוסר את התאנים או את התמרים. מעשה בביתוס בן זונין, שהביא גרוגרות בספינה, ונשתברה חבית של יין נסך ונפל על גביהן, ושאל לחכמים ויתירום. אז ביתוס בן זונין הוא הביא גרוגרות בספינה, קרה שם מקרה, נשתברה חבית של יין נסך על הגרוגרות, גרוגרות זה תאנים, והוא שאל את חכמים והם התירו, למה? כי יין הורס את הטעם של הגרוגרות, אז זה נותן טעם לפגם, ולכן זה מותר. זה הכלל, כל שבהנאתו בנותן טעם אסור, כל שאין בהנאתו בנותן טעם מותר, כגון חומץ שנפל על גבי גריסים. מה הכוונה? כל שבהנאתו בנותן טעם, הכוונה כל שאתה נהנה מנתינת הטעם, או במילים אחרות נותן טעם לשבח, אסור. כל שאין בהנאתו בנותן טעם, שאתה לא נהנה מנתינת הטעם, או במילים אחרות נותן טעם לפגם, מותר. דוגמה, חומץ שנפל על גריסים, זה נותן טעם לפגם, ולכן הגריסים מותרים. משנה ג', נוכרי שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום, אם היה בחזקת משתמר מותר, אם מודיעו שהוא מפליג, כדי שישתום ויסתום ויגוף. רבי שמעון גמליאל אומר, עד שיפתח ויגוף ותיגוף. אז יהודי יש לו חביות יין, והוא מבקש מהעובד הגוי שלו שיעביר בשבילו, יעזור לו להעביר כדי יין ממקום למקום. עכשיו, בזמן שקד היין סגור, אי אפשר לנסח אותו. שאלה היא מה קורה, וכמובן אם הגוי יפתח את זה וישתה מזה, אז זה אוסר הכל. אז אם היה בחזקת המשתמר, מותר. כלומר, אם הגוי כל הזמן היה משתמר על ידי היהודי, אז מותר, הוא לא ראה שהוא פתח, ולכן היין מותר. אבל אם מודיעו שהוא מפליג, פתאום מודיע בעל הבית לגוי שהוא הולך לאן שהוא, למקום רחוק, שהוא מתרחק, אז אם עבר זמן כדי שישתום ויסתום ויגוב, היין שמחבית אסור. מה הכוונה ישתום ויסתום ויגוב? ישתום זה לנקב את החבית, ישתום כמו שתום העין, לנקב את החבית ולהוציא מן היין, לשתות מן היין, ואז לסתום את הנקב ולנגב את הסתימה. כלומר, הוא סותם את זה באיזה חמר כזה, ולסתום ולנגב את הסתימה, שזה לא ייראה שזה הרגע נפתח, כי אם ידעו שזה הרגע נפתח, אז יבינו שהוא עשה את זה וישיתו עליו את כל התשלום. אז אם יעבור הזמן הזה, אז כבר אסר את כל היין, שמה עשה את זה. רבן שמעון גמליאל אומר, כדי שיפתח ויגוף ותיגוף. רבן שמעון גמליאל אומר, לא זמן שהוא עושה נקב, שזה זמן קצר, אלא זמן שהוא יספיק לפתוח את המכסה ממש של החבית, המגופה של המגופה של החבית ולסגור לשתות ולגוף לשים בחזרה את החומר שסותם את המכסה ולנגב את הסגירה הזאת שזה לא ייראה שהוא פתח. ולמה רבן שמעון גמליאל אומר דווקא הזמן שהוא יכול לפתוח? כי הוא אומר אם הוא עושה נקב זה ייראה גם אחרי כמה זמן, יראו שעשו נקב במכסה של החבית, ולכן הוא יפחד לעשות את זה. רק אם עובר זמן שהוא ממש יפתח את זה וגם יסגור, אז זה אסור. משנה, אנחנו נראה את המחלוקת הזאת בין תנא קמא לרבן שמעון גמליאל עוד כמה פעמים. משנה ד', המניח יינו בקרון או בספינה והלך לו בקפנדריה ונכנס למדינה ורחץ, מותר. נסביר. האדם היהודי יש לו עובד גוי והוא יש לו גם יין, והוא רוכב בקרון, כלומר עגלה, עגלת מסע, או בספינה, והם עצרו ליד העיר, מחוץ לעיר, אבל ליד העיר, והלך לו בקפנדריה. עכשיו בעל היין הולך בקפנדריה, זה דרך קצרה, אבל דרך קצרה שאפשר להגיע בפתאומיות, זה הכוונה, דרך שפתאום אפשר להגיע בחזרה. אז אם הוא הלך בדרך כזאת, אז אפילו אם הוא נכנס למדינה ורחץ, מותר. אפילו אם הוא הלך ועשה הרבה דברים, נגיד נכנס לעיר, התרחץ, עשה שם כמה דברים, וחזר, מותר. למה? בגלל שהוא הלך בקפנדריה, בדרך שלא רואים מרחוק מתי אתה חוזר, אלא רק בפתע פתאום אתה מגיע, אז מותר. כי הגוי מפחד כל הזמן להתעסק ביין, שמה פתאום יגיע היהודי. אם הודיעו שהוא מפליג, כדי שישתום ויסתום ויגוף, רבן שמעון גמליאל אומר, כדי שיפתח ויגוף ותגוף. אבל אם ישראל הודיע לגוי שהוא הולך הרחק, וגם מדובר שזה בדרך שאפשר לראות מרחוק מתי אתה חוזר, אז זה הזמנים שאמרנו במשנה הקודמת, אם עבר הזמן הזה, זה כבר אסור בהנאה. המניח נוחרי בחנות. יש ליהודי חנות, יש שם חבית של יין, והוא השאיר את הנוכרי בחנות. אף על פי שהוא יוצא ונכנס, מותר. כלומר, למרות שהיהודי רק יוצא ונכנס ולא נמצא שם כל הזמן, זה מותר. למה? כי הוא יכול בפתע פתאום להיכנס, אז הגוי מפחד להתעסק. אם הודיע שהוא מפליג, כדי שישתום ויסתום ויגוף. אם הוא הודיע שהוא מתרחק, אז הגוי כבר לא מפחד שבפתע יגיע היהודי. ולכן זה בזמנים הידועים שישתום ויסתום ויגוף, ולפי רבן שמעון גמליאל כדי שיפתח ויגוף ותיגוף. הגמרא מסבירה למה היה צריך להביא את שלושת המקרים האלה. משנה ה', היה אוכל אמו על השולחן והניח לגינה על השולחן ולגינה על הדולבקי והניחו ויצא. אז היהודי אוכל עם הגוי בבית היהודי על אותו שולחן, והיהודי מניח את הלגינה, את הבקבוק יין שלו על השולחן, ועוד הוא מניח גם לגינה על הדולבקי, על הדלפק. הדלפק זה שולחן שלא אוכלים משעות ממנו, זה שולחן שמניחים עליו את האוכל וממנו מעבירים את האוכל לשולחן. והניחו ויצא. אז מה הדין? כן, לפתע היהודי יוצא. מה שעל השולחן אסור או מה שעל הדולבקי מותר. היין שעל השולחן אסור כי זה במרחק נגיעה מהגוי. חוששים שהוא נגע בזה, אבל לא חוששים שהוא קם והלך לדולבקי. כי האורחים בעיקרון אין להם רשות להתעסק עם מה ששמה, לכן מפחדים שהוא מפחד שיענישו אותו אם הוא ייגע במה שדולבקי, אבל על השולחן הוא לא, הוא מרגיש בסדר. ואם אמר לו הווה מוזג ושוטה, אף מה שעל הדולבקי אסור. כלומר, אם היהודי אמר לו שהוא יכול להרשות לעצמו לשתות ולמזוג, אז אנחנו חושבים שהוא גם הלך לדולבקי, כי אולי נגמר לו היין, או שהוא לא אהב את היין של השולחן, והוא הלך להביא לו מהדולבקי. חביות פתוחות אסורות, סתומות, כדי שיפתח ויגוף ותיגוף. גם אם יש בבית היהודי חביות פתוחות, אז הן קודם כל הן אסורות, כי היהודי הרשה לו למזוג ולשתות, אולי הוא גם הלך לחבית הפתוחה, ובחבית סתומה, כדי שיפתח ויגוף ותיגוף. מספיק זמן שהוא יפתח את החבית, ויקח משם יין, ויסגור אותה כמו שאנחנו מכירים. זה דעת רשבג, רבן שמעון גמליאל, שבאמת מסתבר שהלכה כמותו. משנה וב. בלשת גויים שנכנסה לעיר בשעת שלום. בלשת זה חיל מיוחד של הצבא שמטרתו לבלוש בעיר ולקחת אוכל בשביל הצבא. אז נכנסה בלשת של גויים לעיר, וזה היה בשעת שלום, כלומר לא תוך כדי מלחמה. אז חביות פתוחות אסורות, סתומות מותרות. אם הם, יש לך, הייתה לך חבית פתוחה בבית ונכנסה בלשת, חבית אסורה כי די הגיוני שהם טעמו מהחבית. סתומות מותרות. אם החבית הייתה סתומה, אנחנו לא צריכים לחשוב שהם פתחו וסגרו וסתמו. למה? הגויים האלה, אין להם שום סיבה לסתום בחזרת החבית. אם פתחו לך את החבית, הם לא היו סותמים אותה, כי יש להם רשות לעשות מה שהם רוצים. ולכן אם היא סתומה, זה אומר שהם לא פתחו אותה. בשעת מלחמה, אלו ואלו מותרות, לפי שאין פנאי לנסח. אם הם עשו זאת תוך כדי מלחמה, לא חוששים שהם ניסחו, כי אין להם פנאי לנסח, ולכן גם חביות פתוחות מותרות. משנה ז', ומנין של ישראל ששלח להם נוכרי חבית של יי נסך בסחרן. אומנים של ישראל, הכוונה אומנים ישראלים, הם עשו מלאכה אצל הגוי והגוי שלח להם חבית של יי נסך כשכר. מותרים לומר לו תן לנו את דמיה. כלומר, כל עוד הם לא קיבלו את החבית עצמם, רק יודעים שהוא רוצה לתת, הוא שלח להם, אבל זה לא הגיע להם עדיין, הם יכולים להגיד תן לנו את דמיה. זה לא נחשב שהם סוחרים ביי נסך, כי עדיין לא הגיע אליהם. ואם היא שנכנסה לרשותה נסור, אם הם כבר קיבלו את החבית של היי נסך, ורק אז יתברר להם שזה יי נסך למשל, הם לא יכולים להגיד לנו תן לנו את דמיה, כי זה כאילו שהם סוחרים ביי נסך. הם יצטרכו למצוא פתרון אחר, למשל להניח את החבית, ולהגיד לו אנחנו לא יכולים להשתמש בזה, תן לנו את השכר שלנו, והוא ייתן להם שכר, והוא ייקח את החבית. אבל לא יכולים להגיד לו תן לנו את דמיה, כי זה כמו מסחר. המוכר יינו לנוכרי. פסק עד שלא מדד דמיו מותרים, מדד עד שלא פסק דמיו אסורים. אז הוא מוכר יין לגוי, גוי מגיע אל החנות יין שלו, אז אם הם פסקו דמים, סגרו על מחיר לפני שהוא מדד ומזג את היין לתוך הכלי של הגוי, אז דמיו מותרים, כי הם סגרו על המחיר וכן, וסגרו את המקח עוד לפני בזמן שהיין עדיין היה יין מותר. אבל מדד עד שלא פסקים קודם, הוא מזג לגוי, ורק אז הם סגרו על מחיר דמיו אסורים, בגלל שזה כבר היה יין של איסור. נטל את המשפך ומדד לתוך צלוחיתו של נוכרי, וחזר ומדד לתוך צלוחיתו של ישראל, אם יש בו עקבת יין, אסור. אז משפך זה כלי שיש לו מלמעלה פתח רחב ומלמטה פתח צר, זה בשביל שיהיה אפשר למזוג מכלי גדול לתוך כלי שיש לו פייה קטנה. ואם הוא מוזג עם זה לתוך כלי של גוי, מדובר שבכלי של הגוי היה קצת יין למטה, שזה בעצם יין נסך, ואז הישראל מוזג את היין מהמשפך לתוך הכלי של הגוי, אז צריך לדעת שיש כלל שנקרא ניצוק חיבור. ביי נסך שאיסורו חמור, ניצוק חיבור. אז כלומר, אם יש עמוד שמחבר בעצם השפיכה הזאת שמחברת בין היין שבמשפך לבין יין הנסך שבכלי, זה הופך ברגע אחד את כל היין, כולל היין שלמעלה, בחיבור ליין שלמטה, ליין אסור. ולכן, אם יש עקבת יין במשפך הזה, כלומר איזושהי שפה כזאת שגורמת לטיפה האחרונה לא לרדת אלא להישאר, אז הטיפה הזאת בעצם היא יין נסך, כי היא נהייתה יין נסך על ידי ניצוק חיבור. ולכן אם הוא חזר ומדד לתוך צלוחיתו של ישראל, הוא אוסר את כל היין של הישראל, כי הטיפה הזאת של יין נסך התערבב, ואנחנו יודעים שיין נסך שמתערבב מין במינו הוא אוסר בכל שום. המערה מכלי אל כלי, עת שערה ממנו מותר ועת שערה לתוכו אסור. אם הוא מערה מהכלי שלו לכלי של הגוי, אז הכלי שממנו הוא שופך הוא מותר, והכלי שאליו הוא שופך אסור. טוב, לכאורה זה סותר את מה שאמרנו לפני רגע, ניצוק חיבור. אז מסבירים שמדובר כאן שהוא מערה את זה לא בניצוק חיבור, לא בשפיכה אחת ארוכה, אלא בשפיכות קצרצרות שאין לך אף פעם ניצוק חיבור, ורק אז מה שלמעלה נשאר מותר. משנה ח', יהי נסך אסור ואוסר בכל שהוא. זה משנה שנותנת לנו כללים בתערובת איסורים. אז יהי נסך הוא אסור כמובן, והוא אוסר בכל שהוא. מתי? יין ביין ומים במים בכל שהוא. כלומר, אם זה מין במינו, למשל יהי נסך שיתערבב ביין, או מי נסך שיתערבבו במים, זה אוסר בכל שהוא. יין במים ומים ביין בנותן טעם. אם זה נותן טעם, אז רק זה אוסר. טעם לשבח. זה הכלל, מין במינו במשהו, ושלא במינו בנותן טעם. משנה ט', אלו אסורים ואוסרים בכל שהן. עכשיו רשימה של דברים, שזה יתחיל ביין נסך ויגמר בדברים אחרים, שהם אסורים בהנאה, והם אוסרים בכל שהוא את התערובת שלהם, כי הם דבר חשוב, דבר שבמניין. הדבר הראשון הוא יין נסך. טוב, לפני שנייה אמרנו שזה שמין שבשאינו מינו בנותן טעם. הכוונה חביות יין נסך שהתערבבו, הם התערבבו עם חביות של יין אחר, והם אוסרות בענה את כל התערובת. ועבודה זרה, ואורות לבובים, עבודה זרה, כן, זה פסל. אורות לבובים, זה הסברנו כבר פעם, שזה אור שיש לה חור בלב. מבינים שקודם תלשו את הלב מהגוף של הבהמה, ורק אז הפשיטו את האור, עושים את זה לשם עבודה זרה, אז גם האור אסור. שור הנסקל, שור שהרג את האדם ודינו סקילה, אז השור אסור בהנאה, אפילו לפני שהוא נסקל. ועגלה ערופה, עגלה שעורפים אותה בנחל, כשיש הרוג שלא יודעים מי הרג אותו, אז העגלה צריכה להיקבר שם והיא אסורה בהנאה. ציפורי מצורה, ציפורים שלוקחים לטהרת המצורה בשלב הראשון של הטהרה שלו, שמזים עליו, אז הציפורים האלה הם אסורים, הציפור שנשחטה אסורה, והציפור השנייה שמשלחים אותה אסורה עד שמשלחים אותה, ברגע שילחו אותה היא מותרת. שיער הנזיר, הנזיר צריך לגלח בסוף ימי טהרה שלו את השיער שלו, והוא מבשל, הוא מניח את זה תחת הדוד, מבשל את השלמים, כל דבר אחר שהוא יעשה עם השיער שלו בעצם יאסור בהנאה. פטר חמור, מדובר כאן שהאדם יש לו בחור של חמור, במקום לתת סל לכהן ולפדות את הפטר חמור, הוא העדיף לערוף את הפטר חמור, הפטר חמור הזה אסור בהנאה. בשר בחלב, גם כן אסור בהנאה. ושעיר המשתלח, כן, גם שזרקו אותו, אז בשרו אסור בהנאה. וחולין שנשחטו בעזרה, הרי אלו אסורים ואוסרים בכל שהם. משנה י', יי נסך שנפל לבור, כולו אסור בהנאה. אז זה מין במינו, וזה אוסר במשהו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם אחר כולו לנוכרי, חוץ מדמי יי נסך שבו. לרבן שמעון בן גמליאל יש לו פתרון אחר, תמכור את כל הבור לגוי, וחוץ מדמי יי נסך שבו, את הדמי יי נסך שבו תוליכי לים המלח. משנה י' א', גת של אבן שזיפתה גוי. אז את הגת היו נוהגים לזפת, כדי שלא יחלחל, והזפת מעורב בו יין. אז אם הגוי זיפת את זה בשבילך, מנגבה והיא תאורה. אתה יכול לנגב את את הזפת, כן, את עכשיו את הגת המזופתת שלך, לנגב אותה והיא תאורה. מה הכוונה מנגב? הגמרא מסבירים שזה במים ובאפר. ואז זה שואב את את היין שיכול עוד להיפלט החוצה, ואז היא תאורה, כלומר האגת קשרה. ושל עץ, רבי אומר ינגב, החכמים אומרים מקלוף את הזפת. אם זה גת של עץ, לא של אבן, שזה בולע יותר, אתה צריך חוץ מלנגב, אז רבי אומר שמספיק לנגב, לפי חכמים צריך קודם לקלוף את הזפת. כלומר, לקלף חלק מהזפת, בגלל ש... לקלף את הזפת, סליחה, בגלל שנוהגים לשים הרבה יין בזפת של... של גת של עץ, ולכן צריך לקלף את הזפת הזה ואז לנגב. ושל חרס, אף על פי שקלף את הזפת, הרי זו אסורה, כי החרס גם כן בולע. זה לא עוזר שאתה קילפת את הזפת. בגמרא אמרו שיש פתרון, ממלא את הגת שלושה ימים מעת לעת, כלומר שלוש פעמים, כל פעם יום אחד מעת לעת, במים, במרוקן כל פעם, ואז זה מותר. משנה י' ב', הלוקח כלי תשמיש מן הגוי, כלי תשמיש מן הגוי. אז אדם קונה כלי אוכל מן הגוי. אז המשנה שלנו מדברת גם על נושא שנקרא גיעולי עובדי כוכבים, שזה כלים שבלוע בהם איסור שאכל בזה הגוי, וגם על תבילת כלים, כלים שקונים מהגוי, כלי אוכל. אז עת שדרכו להטביל, יטביל, להגעיל, יגעיל, ללבן באור, ילבן באור. דברים שדרכו להטביל, הכוונה שמנקים אותם לידי הטבלה, כלומר משתמשים בהם רק בצונן, אז מספיק להשתמש, מספיק לנקות אותם בצונן, יטביל, מספיק לנקות בצונן בשביל שהם יהיו קשרים. להגעיל, יגעיל, אם זה משהו שמשתמשים בו ברותח, אז צריך להרתיח. ללבן באור, ילבן באור. אם צריך, אם מדובר שצריך, אם זה משהו שמשתמשים בו ממש באש, אז הוא צריך ללבן את זה. כמובן שצריך גם להטביל במקווה. השיפוד וההשכלה מלבנם באור, זה דוגמאות. שיפוד והשכלה, השכלה זה הרשת ששמים על האש, אז זה צריך ללבן באור. הסכין שפה והיא תאורה. סכין מספיק לשפשף אותה במשחזת והיא נהיית תאורה, אבל רק לצונן. אם רוצים לאכול בזה ברותח צריך ליבון. ורצה תנא לסיים את המסכת במילה תאורה. סליק מסכת עבודה זרה, עד כאן.